מל, פסוק י' א'. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? כלומר, השאלה הייתה מאוד ברורה, לפי מה שלמדנו בפעם הקודמת, ההתלבטות של משה זה מי הוא? האם הוא מצרי, האם הוא עברי, האם הוא מדייני? כי מצד אחד אלך אל פרעה, וכי הוציא את בני ישראל ממצרים, צריך להחליט, או זה או זה. או שאני מצרי, ואז אני מוציא את בני ישראל ממצרים. או שאני עברי, ואז אני הולך לפרעה. כלומר, יש פה סתירה בין שני התפקידים. ויאמר, כי היה עמך, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך. כלומר, אתה באמת שלוח על ידי שני שמות, על ידי היה ועל ידי אנוכי. בתור עברי, אתה שליח של היה. מה זה היה? זה מי ששומר עלינו. כן, כמו שמצאנו אחר בביטוי אהיה אשר אהיה, מה אומר רשי? אהיה עימם בצר הזאת, אשר אהיה עימם בשעבוד שער מלכויות. כלומר, נצח ישראל בא לידי ביטוי בשם אהיה. זה הנצחיות. אהיה תמיד. לעומת אנוכי, אנוכי הוא הנותן מצוות, אשר אנוכי מצווה. נכון? כלומר, אנוכי זה השם של הקדוש ברוך הוא בתור מגלה רצון מן האדם. לא רק הנהגה, אלא רצון שהאדם יעשה, זה המצווה, נותן מצוות. אנוכי, לכן גם עשרת הדיברות של מצוות, מתחילות במילה אנוכי. עד כאן מובן? אז לכן אומר למשה, אתה מקבל שתי שליחויות. מעניין, אז אם כן, בתור עברי, אהיה עמך כשאתה הולך לפרעה. אנוכי שלחתיך את בני ישראל, כשאתה הולך, אנוכי כשאני שולח אותך לבני ישראל. כלומר, בתור שלוח את בני ישראל, ניתן לומר שאתה חיצוני לאומה. שאלה מביכה, מאיזה אומה הוא? אם בתור נותן התורה, הוא לא שייך לאומה, אז מאיזה אומה הוא, כשהוא נותן את התורה לישראל? יש מדרש שאומר שאנוכי זו מילה מצרית. וזה אומר שכאילו התורה הייתה בלועה במעמקי הקליפה של מצרים והייתה צריכה לצאת משם. כן? מעניין, לא? יש על זה קצת רמז בדברים מאוד קשים שאומר פרעו בפרשת וערה, לא, סליחה, בפרשת בו, בפרק י' א'. לא, בפרק י' פסוק כ"ח. פרק י' פסוק כ"ח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. מה נאמר כאן? ויאמר לו פרעה, למי הוא אמר? למשה, לך מעלי, הישמר לך. על תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. מה? על מי אפשר להגיד דבר כזה, שמי שרואים את, את פניו מתים? לא יראני אדם וחי, זה נמר לקדוש ברוך הוא, לא תוכל לראות פניי. כי... אפשר להגיד, זה דעתו של פרעה. אבל תראו מה שמשה עונה על זה. ויאמר משה, כן דיברת. זאת אומרת, שמשה מגלה דרך פרעה את רצון השם, שנמצא בצורה, הייתי אומר, גולמית, מצרית, וצריכה להשתחרר, כאשר היא משתחררת, היא הופכת להיות אנוכי השם אלוהיך. מובן? טוב, בואו נתקדם עכשיו בפסוק י' ב'. והיה אומר, כי היה עמך, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה זה הסיפור הזה? תעבדון את האלוהים על ההר הזה. על מה מדובר? איזה מאורע זה? מתן תורה זה תעבדון את האלוהים? לעבוד את האלוהים, אני יודע שזה לא מתן תורה. לעבוד את האלוהים זה להקריב קורבנות. איפה מצאנו שעבדו את האלוהים על ההר הזה? בעגל. זה יפה, הסבר אפשרי, במיוחד שכתוב כאן האלוהים ולא אלוהים. אבל בכל זאת זה קשה לומר שזה האות כי אנוכי שלחתיך. הר המוריה, על ההר הזה, אז כלומר הוא דיבר עמו, אז הסנה זה היה בהר המוריה? הזה, אבל ההר הזה זה הר שבו הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. עד כמה שאני זוכר, זה חורב, לפי ההקשר פה. שם נבנה המשכן, למרגלות הר סיני. כן? אז אתה אומר שבעצם האות שמשה נשלח נמצא לא בהר סיני, כלומר לא בהתגלות, לא במעמד, אלא במשכן. כן? אולי, אני חושב שיש עוד משהו. נכון, נכון, תסתכלו רגע אחד בפרק כף ד', יש דבר מאוד מעניין, פרק כף ד'. אני יודע שזה קצת קשה כל הדפדופים האלה, אבל... פסוק, פרק כף ד', פסוק ג', ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם, את כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה, ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים, ויקח משה חצי אדם כולה. זאת אומרת שהייתה הקרבת קורבנות למרגלות הר סיני. מתי הייתה ההקרבה הזאת? האם לפני הדיבור או אחרי הדיבור? בזה נחלקו רש"י והרמב"ן. אבל זה לא משנה כל כך לענייננו. מדובר, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, מדובר בהקרבת הקורבנות שהייתה לפני המשכן. בסדר? וזה סמוך למעמד הגדול של בירור שליחותו של משה. כלומר, אם אנחנו מבינים נכון, המטרה, כלומר, כשאתם תעבדון את האלוהים על ההר הזה, אני, ביחד עם זה, אני אביא איזה אות, שיוכיח שאני שלחתיך. נכון? זה מה שכתוב, לא? כשאתם תבואו לעבוד את האלוהים על ההר הזה, באותה הזדמנות אני אמסור בידך משהו שיהיה האות שאנוכי שלחתיך. מה זה היה? מה? מה אתה אומר? הוא מספר לו מה יהיה, מה הבעיה? מה? איך עכשיו יאמינו לו? זה הקושיה שתבוא אחר כך. רגע, זה בטקסט, אנחנו לאט לאט מתקדמים. אבל בשלב הזה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רוצה שאני אשלח אותך, אין בעיה, אל תדאג, הם יאמינו לך אחרי מעשה. זה משימה מאוד קשה. כלומר, משה נשלח על מנת שיפקפקו בשליחותו עד אשר יגיעו להר סיני. זה דבר מאוד תמוע. אבל דבר אחד אני רוצה פה להבין. לפי זה, מה המטרה של מעמד הר סיני? לאמת את שליחות משה. שליחות לאיזה עניין? איזו שליחות? לתת התורה? מתן תורה זה כדי לאמת שהוא בא לתת התורה? הרי על מה מדובר פה? הוא שולח אותו למה? להוציא את ישראל ממצרים, לא לתת להם את התורה. כלומר, מעמד הר סיני משמש שימוש משני להוכחת שליחותו של משה בתור המוציא ממצרים. זה מובן מה שאני אומר? זאת אומרת, המטרה העיקרית פה זה יציאת מצרים. בדרך אגב, צריך לאמת את שליחותו של משה, כדי שהעם לא יפקפק. אז יש מעמד הר סיני. מה עולה מהדברים האלה? אגב, מה שאני אומר זה הגיוני, לא? זה מה שכתוב. זה נשמע ההפך מה שרגילים לחשוב, אבל זה מה שכתוב. ומה שכתוב כאן זה שהמטרה האמיתית היא יציאת מצרים. ומעמד הר סיני זה בגלל שיש פיקפוקים במהימנותו של משה, וצריך לבאר למה הפיקפוקים האלה, ולכן על מנת לאמת שהוא באמת שליח השם, אז היה מעמד הר סיני. עד כאן זה ברור. אגב, לא כתוב כאן שיהיה מתן תורה. מתן תורה זה משהו אחר. היה אפשר להגיע להר סיני ושמשה ייתן את התורה גם בלי כל המעמד. מה? כן, היה אפשר גם, לא, אבל גם אפשר שמשה ייתן את התורה בלי מעמד הר סיני. מה? כן, השאלה אם חיים כולם להיות פשוטים, אולי אפשר להיות לא פשוטים, ואז אין בעיה. למשל, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, היו אנשים לא פשוטים. הם מעולם לא קיבלו את התורה. למה? בגלל שהם היו אנשים גדולים, אז הם לא צריכים את זה. כן? זאת אומרת שאנחנו רואים בטקסט כאן דבר שהוא ההפך הגמור ממה שרגילים בדרשות בינוניות של בתי כנסת שכונתיים ומה אתה לומר, כלומר, התורה איננה המטרה של יציאת מצרים. לא מעמד הר סיני, לא תורה. לא זאת המטרה של יציאת מצרים. עד כאן זה ברור. מהי המטרה של יציאת מצרים? בואו נראה. אם אני אסתכל פשוט אחורה. בפסוק ח' וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הקנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. כלומר, המטרה של יציאת מצרים היא להביא אותם לארץ קנען. זאת המטרה. בדרך יש מתן תורה, בדרך יש מעמד הר סיני, והשאלה היא, מה זה עושה שם? האם זה היה בתוכנית, או לא היה בתוכנית? כן? זה דבר שנצטרך להתמודד איתו כשנגיע לפרשיות הרלוונטיות. אבל תזכרו את זה. כשאנחנו לומדים את התורה, אנחנו נורא נורא עיקשים וצרי אופקים. אנחנו צריכים להבין, כלומר, כדי לדעת את מה שהתורה רוצה לומר, צריך לקרוא את התורה. והתורה לא אומרת מה שרגילים לומר, שהמטרה של יציאת מצרים במתן תורה, היא אומרת שהמטרה היא להגיע לארץ ישראל. זה מה שאתה אומר. אתה אומר ככה, זה אומר דבר מאוד יפה. אתה אומר שכדי להיות מוכנים להיכנס לארץ ישראל צריך תורה. נכון? וזאת מניין לכבודו? אני לא ראיתי דבר כזה בשום מקום. למשל, אני מכיר קצת יהודים בחוץ לארץ, ששואלים אותם, תגידו, מה עם עלייה לארץ? יהודים יראי שמיים, צדיקים. אני אומר, תגידו, מה עם, בכל זאת, יישוב ארץ ישראל, מצווה לעלות? הם, ארץ ישראל, זה מאוד מאוד חשוב לעלות לארץ ישראל. מאוד חשוב. צריך באמת להיות מוכנים היטב. במילים אחרות, אני לא בא. כלומר, למה? כי יש איזה מין תירוץ כזה, אם זה לא על פי תורה, זה לא, מה, אני אעלה לארץ ואוריד את הכיפה? תישאר בצרפת, תוריד את הכיפה, זה גם בסדר. כלומר, יש פה שאלה גדולה, מדוע התורה ניתנה לפני הכניסה לארץ? לכאורה זה לא במקום, אני לא יכול לעמוד בפיתוי, תסתכלו לרגע אחד בפרשת בשלח, בתחילתה. מה כתוב בפרשת בשלח? בתחילתה, זה בפרק י' ג' פסוק י' ז'. סליחה, אני קורא בתורה. בסדר? אני צרות האופקים שלי מרקיע שחקים. אני, כדי לדעת מה התורה אומרת, אני קורא בתורה. בואו נראה מה כתוב בתורה. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. רגע, לא קראת בזמן שקראתי? י' ג' פסוק י' ז', שלא תגיד שלא אמרתי. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. עד כאן? בסדר. מה כתוב כאן? אני אתרגם לעברית מודרנית ותגיד לי אם אני מתרגם נכון. כשיצאו ממצרים, המתוכנן היה שיכנסו לארץ, אבל בגלל הבעיה של המלחמה עם הפלישתים, אז עברו דרך המדבר. זה מה שכתוב? זאת אומרת שאם לא הייתה הבעיה של המלחמה עם הפלישתים, היו יוצאים ממצרים, נכנסים לארץ ישראל. נכון? מה עם מתן תורה? לא היה. זאת אומרת שמתן תורה בדיעבד. כתוב, לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כלומר, מה קרוב? ארץ ישראל, כלומר, אפשר, ברגע שיוצאים ממצרים, דרך ארץ פלישתים מגיעים לארץ ישראל. אולי ניתן בארץ, יוצא לפי זה, אולי, כן? צריך עוד להוכיח, אבל אז זה מוכיח שלא חייבים את התורה כדי להיכנס לארץ ישראל. המלחמה, זה שיש פחד מתגובת העם למלחמה עם הפלישתים, זה מה שמכריע, זה מראה שיש חולשה בעם, שמצריכה לקבל תורה. זאת אומרת, שאם העם היה חזק ולא מפחד מן המלחמה עם הפלישתים, אז הוא לא היה צריך שיתנו לו את התורה. נכון? אני לא יודע אם לא יכול לקרות. אולי אתה אומר שבגלל שהיו כבר במאות שנות שעבוד, אז כבר היה מורך לב בליבם, ולכן בלי תורה הם לא היו מסוגלים להיכנס. אולי. כן? יכול להיות. אבל מה שברור שאין פה קשר מהותי בין מתן תורה לבין הכניסה לארץ. אז אני עוד לא הבנתי למה ניתנה התורה, אבל אני מקווה שאם אני אלמד את הטקסט אני אדע בסוף למה. כן, בבקשה. יפה, אתה שואל שאלה נפלאה מתבקשת. הפסוק בבשלח סותר את הפסוק פה. הפסוק בבשלח אומר שבתוכנית המקורית לא צריך בכלל לעבור דרך הר סיני, וכאן כתוב, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם מצרים תעבדו את האלוהים על הר הזה. הכיצד? תשובה, זה כבר היה אחרי שהעם מדורדר באופן שברור לפני הקדוש ברוך הוא, ברור לפני המקום, גלוי וידוע לפניו, שביציאה ממצרים הם לא יוכלו להתמודד עם הפלישתים. כן, בפסוק פה בפרשת שמות כבר ברור שהם לא יוכלו להתמודד, ולכן בהוציאך את המצרים תעבדו את האלוהים על ההר הזה. מה? לא, כי זה בא להראות לך את המהות. עכשיו בואו נעבור לפסוק י' ג'. שוב, אנחנו בפרק ג' עדיין, סליחה, כן. הנושא של הלימוד היום זה פרק ג'. אז הבה נעבור לפסוק י' ג'. ויאמר משה אל האלוהים. הפסוק שאנחנו עומדים לקרוא, אותי מזעזע אישית. ויאמר משה אל האלוהים, הנה, אנוכי בא אל בני ישראל. ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? אתם מבינים איפה משה נמצא כאן? הוא לא יודע את השם של אלוהי ישראל. זה מה שכתוב. רגע, הם לא יודעים את השם? ודאי שהם יודעים את השם. למה לא? עד שדבר לא כתוב שהוא אסור, אתה לא יודע שהוא אסור. לכן פה השאלה היא מאוד מוזרה לכאורה. הוא אומר, אני הולך אליהם, הרי מי דיבר איתו עכשיו? אלוהים. כן, כל הזמן אלוהים מדבר. אלוהים זה שם כללי. כן? אחד, זה אלוה. אבל השם שלו, משה לא יודע. זה דבר תמוע מאוד, כן? צריך להבין מה כתוב כאן. יש סיפור שאני אספר לכם. רוצים לשמוע סיפור?
כן.
סיפור. הסיפור, לא צריך לך שלב ידיים, זה בסדר. במלחמת העולם הראשונה חייל יהודי בצבא האמריקאי הגיע לאיזה כפר בפורטוגל, והוא ראה שאנשי הכפר מתנהגים בצורה משונה, ואף על פי שהם היו נוצרים הולכים לכנסייה וכו', הוא הרגיש שהם מתנהגים לא כמו נוצרים רגילים, ואז עלה לו הרעיון שאולי זה יהודים מסתתרים. ואכן באמת מדובר היה ביהודים אנוסים, עוד מהתקופה של האינקוויזיציה, שהמשיכו לחיות את החיים הכפולים, נוצרים מבחוץ, יהודים מבפנים. והוא התחיל לחקור את זה, כמובן שהוא אמר, אולי אתם יהודים, מה פתאום, מה פתאום אתה מדבר שטויות, אבל לאט לאט הוא התעקש, אבל הם לא ידעו האם לגלות לו את סודם. עד שהוא אמר, אבל תדעו לכם, גם אני יהודי. מה, אתה יהודי? אתה לא יודע פורטוגזית. איך אתה יהודי? אתה לא יודע. כן. אז הוא היה צריך להוכיח. ואז הביאו אותו לנשים הזקנות של הכפר. כלומר, הנשים הזקנות הן אלה שהיו שומרות את המסורות הסודיות. ואז הם אמרו לו, תוכיח שאתה יהודי. אז הוא אמר להם, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד? אם אתה יודע את השם הזה, סימן שאתה יודע, שאתה באמת יהודי, ואז הם גילו לו את הסוד. הקהילה הזאת של הכפר בלמונטה, אחר כך חזרה ליהדות בדורנו, הם הקימו בית כנסת וכו' וכו'. כן, אבל מעניין שיש הידיעה הסודית באומה, זה ידיעת השם. יש אפילו פסוק, עסק והוא, כי ידע שמי. עכשיו, אצל משה רבנו זה ברור לו לחלוטין, שאם הוא לא ידע להגיד להם את השם, הוא לא יקובל. מעניין, הוא יכול היה להמציא, הרי בסך הכל מה זה שמות? שמות זה מוסכמה, נכון? החלטנו לקרוא לזה שולחן, יכולנו לקרוא לזה צ'יפופו. אז גם כן, תגיד צ'יפופו שלח אותי, מה זה משנה איך אתה קורא לזה? תאוס, אני יודע מה, גוד, וכדומה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, מה?
יש להם שם.
להם יש שם במסורת, וזה כזה חשוב? הרי זה רק מוסכמה לכאורה. אלא כנראה שמשה מבין שבתרבות העברית, אם אתה לא יודע את השם, אתה לא יודע כלום. אם אתה יודע את השם, אתה יודע הכל. כן, מה אתה אומר?
מה שתי השמות שמותר מקודם, יהיה ואנחנו לא מספיקים?
הוא
אמר, אני
מבין, זה שתי שמות. כי זה רטרואקטיבית, אנחנו מבינים שזה שמות. בהתחלה הוא לא אמר לו שזה שמות. יהיה אימך.
הרי זה תשובה.
גם אתה יכול להגיד לי מישהו, יהיה אימך. זה לא אומר עדיין שזה השם שלך. ברור, זה רק רטרואקטיבית, הוא מבין את זה. כן. מה?
העם יודע כבר את השם שלו?
בוודאי.
אז מה ההתלבטות פה?
אבל משה לא יודע. כן, יפה. למה משה לא יודע? כי הוא לא גדל איתם. נאו? יש לו ידיעה, כלומר, הידיעה שלו היא ידיעה חיצונית. הוא לא שייך אורגנית, חברתית, סוציולוגית, קיומית לאומה. הוא בא מבחוץ. אז הוא אומר, אני לא בעניינים. עכשיו, מה זה שמו של הקדוש ברוך הוא? מה פירוש שם? הרצון שלו. כן, כי הרי המילה שם בעברית משמעותה מטרה. מטרה, נכון? זה דבר שדיברנו עליו כמה פעמים. כמו שאתה אומר, לשם מה? אין יש ביטוי כזה, לשם מה אתה עושה את זה? לשם, לאיזו מטרה? אם כן, השם הוא ביטוי של הרצון. לא בכדי, אמרו המקובלים, שמו בגימטריה, רצון. נכון? לא, כלומר, אם אני יודע את השם של הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה הוא רוצה. אם אני יודע על מישהו מה הוא רוצה, אני יכול אפילו לשלוט בו. כי אני יודע את רצונו.
רצון זה דבר חופשי.
נכון.
אז איך אני יכול לשלוט בדבר חופשי?
גם אתה חופשי. עכשיו, גם אתה חופשי. אז גם לך יש חופש, הוא שולט בחופש. זה מצא מיני את מינו. כן. עכשיו, אם ככה, כן.
כשמשה
היכה
את המצרי,
רשי
אומר שהוא
השתמש בשם מפורש. נכון. אז זה קושי על רשי שם. כלומר, איך רשי אומר שהוא היכה את המצרי בשם המפורש? ואיך המדרש אומר שהוא למד שם המפורש אצל יתרו? נכון? יפה. עכשיו, הוא לא יודע האם שם המפורש, השאלה איזה שם מפורש זה היה, אבל נגיד שזה שם מפורש, הוא לא יודע אם זה אלוהי האומה. כלומר, עדיין צריך לברר, האם הקדוש ברוך הוא בתור י' כ' ו' כ' הוא גם אלוהי ישראל? זה לא דבר ברור. אולי בתור אלוהי ישראל הוא מישהו אחר. אולי שדאי, אולי צבאות, אולי יה. כן? כלומר, יש כל מיני אפשרויות. אז מי הוא אלוהי ישראל? משה לא יודע, מכל השמות, כולל שם מפורש, הוא לא יודע. כי הרי עוד לא ברור למשה מי היא האומה שדרכה האינסוף מתגלה. האומה שדרכה האינסוף מתגלה, אלוהיה הוא י' כ' ו' כ', אבל בינתיים הוא עוד לא יודע. בסדר? ולכן, עכשיו, זה בדיוק ההפך הגמור מן המקובל בתורות של המזרח הרחוק. נכון? מה כתוב בתחילת דאו דג'ינג? התאו אשר תוכל לחנותו איננו התאו. נטול השם הוא מקור רבבות דברים. נכון? כך אמר לאוצה. כלומר, מה בעצם זה בא לומר? שבמזרח יש דחייה של רעיון השם. השם נראה כמסך. ברור? טוב, כי הם לא בני שם. אלא הם בני יפת. יפת, מלשון התפשטות. יפת אלוהים ליפת, כוונה מלשון התפשטות. יפת בארמית, יתפשט. איפה שיש התפשטות, אין ייחוד. אין ייחוד, אין שם. מה שאין כן, בתורת הנביאים, השם זה ההתמקדות במטרה. הייחוד, הפרטיות. לכן, ואמרו לי, מה שמו? אני חייב לדעת. אם אני לא יודע, אני סימן שאני לא שייך לעניין. אז תגיד לי, מה שמו? כן.
אמרת שמשה לא יודע איזה אומה צריך לגאול, נכון?
נכון. זה השאלה בתור מה הוא צריך לגאול אותה. האם בתור האומה המרכזית שמגלה שם הוויה, אולי היא מגלה משהו פרטי? כי השם לא אמר לו שקוראים לו יתגוף. שימו לב, יש ביטוי מעניין, אצל חזל, שאלת חכם, חצי תשובה, נכון? אז פה זה, משה הוא חכם, נכון? אז כשהוא שואל, חייבת להיות התשובה כבר. תסתכלו בסופי תיבות, ואמרו, לי, מה, שמו, מה. ראיתם? בסוף לי יש יוד. בסוף מה, ה. בסוף שמו, ו. בסוף מה, ה. שאלת חכם, חצי תשובה. ואמרו לי, מה שמו מה? אז כבר שמה והיה כבר כתוב שם. מה אומר עליהם? אגב, מה זה מה? מה זה גם כן הגימטריה של שם הוויה, נכון? נכון או לא? מה? מה לא? 45, נכון? מה 26? 26 זה לא 45. אתם פשוט לא יודעים לכתוב. איך כותבים י? י וו ד. איך כותבים ה? ה א. איך כותבים וו? וו א. וו. איך כותבים ה? ה א. סך הכל בגימטריה 45. לכן אמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? פשוט מאוד. כן? כן, מה אתה אומר?
זה שואל בעצמי אנוכי.
כן, כלומר אינטואיטיבית הוא מבין שכשהוא בא לבין ישראל הוא אנוכי, הוא אנוכי, משה. כן, עכשיו, מה?
משה מבין שיכול להיות
שהשם
של ישראל והשם
של יהודי
כבר
נכון, הוא יודע שיש כמה אלוהים. מה? זה לא עבודה זרה, זה שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם. הקדוש ברוך הוא פועל לפעמים בתור יה, לפעמים בתור אלוהים, לפעמים בתור צבאות, לפעמים בתור שדאי, לפעמים... לא, זה אותו אינסוף. הוא מופיע בשמות שונים. כן? ברור? אני פשוט לא מבין אתכם. זה דבר פשוט ביותר. האינסוף ברוך הוא למעלה מכל השגה. אבל הוא מתגלה בעולמו. איך הוא מתגלה? באופנים שונים. בסדר? עכשיו תראו, זה בעצם בדיוק מה שאני אומר לכם עכשיו, זה לא המצאה שלי, זה כתוב כאן. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. על שלושת המילים האלה נשפך דיו רב במהלך הדורות, ויש כל מיני פירושים מפירושים שונים. אבל אנחנו נלך לפי העברית. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. מה זה יהיה מה שיהיה?
לא משנה.
אז כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אהיה אשר אהיה. מה זה משנה? ברור? יהיה, כלומר, כמו שאתה אומר, יהיה מה שיהיה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אהיה אשר אהיה. מה? מה אתה אומר? אני חושב שזה כאן המשמעות התנכית גם. מה את אומרת? זה ההפך ממה שרגילים לחשוב?
לא, ממה שמשה רוצה.
כן, משה רוצה שם ספציפי. אתה שכה אומר לו, אהיה מה שיהיה. אהיה אשר אהיה. בדיוק. לכן לא המצאתי את זה. זה כתוב כאן. עכשיו תגידו, זה המצאות שלי? לא. זה תנחומה מפורש. במדרש תנחומה, זה כתוב מה שאני אמרתי. שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, רצונך להדעת את שמי? על פי מעשי אני נקרא. כשאני דן את העולם אני נקרא אלוהים, כשאני עושה חסד אני נקרא אל וכולי וכולי. יש שם כל רשימה, כשאני מולך אני נקרא צבאות, כשאני אדון אני נקרא אדוני וכולי. זאת אומרת כל מיני שמות. קדוש ברוך הוא אומר, כן, מה אתה מסתבך עם זה? אהיה אשר אהיה, כי לפי מעשי אני נקרא. זה, כלומר, זה בעצם בא לומר שבשורש השורשים האלוהות היא למעלה מכל השמות והיא נקראת בשמות. שמתם לב, אגב, מה זה אשר אהיה? זה כאילו מכפלה, כן? אם אני אומר שלוש, אשר שלוש. שלוש פעמים שלוש יוצא, זה תשע. אהיה כפול אהיה, יוצא כמה? אהיה זה כמה? כמה יש ב... כי זה אשר זה. כלומר, כאילו אתה מביא את התכונה של זה בתוך זה. עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה הגימטריה של אהיה? 21, בריבוע יוצא? ארבע מאות ארבעים ואחד, כלומר אמת. אהיה כפול אהיה, זה יוצא אמת. כן. זאת אומרת, זה מה שהוא רוצה להסביר לו. האמת היא למעלה מההשגות הפרטיות. לכן, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. כן, זה שם שמופיע מעט מאוד בתנך. שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם הזה אהיה. יש פסוק בתהילים שאולי משמעותו כך, אמרת היות אהיה כמוך. כן, יש פסוק כזה. כן, מה אתה אומר?
אבל לדעתי למה זה לא משנה מה שאתה כל פעם?
לכן, זה לא פותר את הבעיה של משה, לכן משה צריך לדעת, אבל מי שולח אותי עכשיו? כן? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד, מה לומר? אבל תדע לך ששורש השורשים זה אהיה אשר אהיה. כל תאמר למשראל, אהיה שלחני עליכם. ומה הוא אמר להם בסוף? יודקי ופקי. נכון? ויאמר עוד אלוהים אל משה, כל תאמר אל בני ישראל. השם. ואתה לא אומר לו, אהיה אשר אהיה. מצמצם את זה להיה, מצמצם את זה ליודקי ופקי. פשוט מאוד. מה זה יודקי ופקי? אהיה זה גוף ראשון, נכון? יודקי ופקי זה גוף... שלישי, נכון? כלומר, מישהו אומר, אני אהיה, אז מה אומרים עליו? הוא יהיה, נכון? אז יהיה זה גוף שלישי. אז מה זה י' כ' ו' כ'? זה יהיה בהערכת ה' לו', נכון? כמו שמצאנו ששורש היו הופך לפעמים לשורש הוו. כן, כמו שמצאנו, מה הווה לאדם? בכל אשר הוא עמד, מה הווה. אז יוצא שיוד כאבקה, זה צורה, הייתי אומר, שמית, של הביטוי יהיה. רק שאת היוד השנייה הפכנו לבב. נכון? אז מה שקדוש הוא מדבר בגוף שלישי, כה תאמר לבני ישראל, דבר עליי בגוף שלישי. הקדוש הוא מדבר בגוף ראשון, והוא אומר למשה, דבר עליי בגוף שלישי. ודאי, אחר כך. אבל קודם כל אנחנו מדברים על היווצרות התודעה. אז קודם כל זה מתחיל, אגב, אתה יכול גם לשאול על אהיה של החני. גם פה יש איזה בעיה, לדבר על גוף שלישי, על מי שמדבר גוף ראשון. אבל על כל פנים, פה אנחנו רואים שיש התפתחות של מעורבות של אהיה אשר אהיה בתוך ההיסטוריה. בתור מתגלה בהיסטוריה, הוא מתגלה בתור יוד כ' ו' כ'. בסדר? זה מובן? יוצא לפי זה שצריך לשנות את זה בבוא הזמן. ביום ההוא, יהיה. נכון? כלומר, קודם כל... יהיה פה שינוי, שבמקום יודקה ואחקה, יהיה יודקה יודקה. נכון? משהו ישתנה. ביום ההוא, יהיה. מה אתה אומר? זה לפי הסדר של הפסוקים, בדיוק כמו שכן. כן? מה? אה? רגע, אני מיד אסביר. מה? כן. בדיוק, בסדר. המעבר מהותי, יהיה אשר יהיה למעלה מכל השמות. כן? זה כמו צריך כלים רחבים עד אינסוף כדי לקלוט את זה. אהיה, זה כבר המודעות לזה שאותו צמצום, כלומר, אותו מרחב אינסופי מצטמצם להנהגה, אהיה. וההנהגה הזאת נקלטת אצלנו בתור י' כ' ו' כ'. מובן? אבל כאשר הכלים שלנו יזדקחו יותר, אז אנחנו נחזור למצב של י' כ' י' כ'. ביום ההוא, יהיה. בסדר? כי להפוך מי' לו' זה ממש טראומה, כן? י' זה מאוד אידיאלי, ו' זה המשכה במציאות, זה שבירה. לכן שבר בעברית מקראית אומרים הווה. נכון? יש פסוק כזה, גוש הכל ישקל כעשי והוותי במוזניים. כן? מה אתה אומר?
זה יהיה, זה מגוף שלישי, זה
גם מסתר? לא, אז רגע, 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 לא תחשוב שגמרנו את העבודה. כשאנחנו נגיע מי' כ' ו' כ' לי' כ' י' כ', אז אנחנו נעלה למדרגה נוספת, לאהיה אשר אהיה. כלומר, אנחנו רואים שהשם הזה, אהיה אשר אהיה, מופיע פה פעם אחת בהיסטוריה. נכון? והוא נעלם. שמתם לב? לא חוזר יותר. בכל אורך התנך, השם הזה נעלם לגמרי. מה? הוא נסתר. כל דבר שנסתר, עתיד להתגלות. ברור? מי אומר את זה? רבנו הרב קוק, כמובן, בספר... אורות. בספר אורות בהמלחמה, שם מדובר על מלחמת העולם הראשונה, בפסקה ט' זה בעמוד י' ז', כאן הרב מדבר על זה שהתרבויות הולכות ונעלמות, משתנות, מתמוטטות. כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחנו, כל הדעות יתיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בהתקוממותנו. כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים מעליהם ויתלבשו בלבושי יקר. יזניחו את כל פיגול, כל תמה וכל תיעוף שבקרבם, ויתאחדו לינק מתעללי אורות הקודש אשר הוכנו מאז לכל גוי וכל אדם בבאר ישראל. כלומר, הגויים יבואו ללמדו מאיתנו איך לטהר את האמונות שלהם. ברכת אברהם לכל גויי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי, ועל פי יסודה יחל מחדש בנייננו בארץ ישראל. החורבן העכשווי, מה זה החורבן העכשווי? מקווה למלחמת העולם הראשונה, שהוא חווה אז, הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופיית. אור חסד עליון מתנוצץ, שם השם, אהיה, אשר אהיה, הולך ומתגלה. הוו גודל לאלוהינו. כלומר, התפיסה האלוהית משתנה. וזה מסביר מדוע יש בדורנו התעצמות של האתאיזם. האתאיזם זה שלילת מציאות האלוהים. איזה אלוהים באים לשלול? את האלוהים הקטן. אבל כשהוא הולך הוא מתגדל בתור אהיה אשר אהיה, הוו גודל לאלוהינו. בסדר? אז בעצם כאן הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את התוכנית עד ימיו של הרב קוק. כן, כלומר זה מתחיל עכשיו, וזה מה שרשי מביא. רשי כותב את זה מפורש. אהיה עימה בצר הזאת, אשר אהיה עימה בשעבוד שאר מלכויות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת? דיים בצר הזו. אמר לו, יפה אמרת, כה אמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. בסדר? כלומר, ריבונו של עולם מגלה לו לרגע אחד את ההתנוצצות הזאת, וזה טוב שקורא התורה ידע את זה, שהמושג האלוהי הולך ומתפתח, אבל בינתיים מסתירים את זה. בסדר? רק אהיה שלחני עליכם. בבקשה. לא, אף על פי, כי הצרות באות לשנות את העולם. יעיין הכבודו בתחילת המלחמה. כן? שהמלחמה באה לשנות בצורה דרסטית את מבנה העולם, מבחינה תפיסתית. כן. כן, בבקשה. כן, הוא לא יודע שזה שם. זה מה שהוא שאל לפני כן, ואני עניתי לו. כן, טוב. פסוק תדבב. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם. כלומר, בני ישראל ידעו את זה, ששם הוויה, דיינו השם המרכזי של הופעת האינסוף, מצוי דרך האומה הישראלית. לא כולם ידעו את זה. השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. כלומר, במהלך כל ההיסטוריה יקראו לי בשם הזה, עד אשר יזדקך העולם. לך ואספת את זקני ישראל. כלומר, עכשיו נותן לו הוראות מעשיות איך עושים את זה. צריך לדבר עם הרבנים. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, למור פקוד, פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים. כלומר, חזל אומר שהיה איזה סימן קוד שמסר יוסף לבני ישראל, שמי שיבוא ויאמר פקוד, פקדתי, הוא הגואל. והאומר, העלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ צבת חלב ודבש, ושמעו לקוליך. ובאתה, אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, השם אלוהי העברים נקרא עלינו, ואתה נלך ענה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לשם אלוהינו. מה? החזל. הרי יעקב אומר ליוסף, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ואלה אתכם אל ארץ אבותיכם. ואחר כך יוסף, לפני פטירתו, אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אז, וכאן משה בא ואומר, פקוד פקדתי. כלומר, יש כאן איזשהו סימן שנמסר, אצל סודי, אצל בני ישראל, כך אומרים חזל, שמי שיבוא ויאמר את הפורמולה בכל פקדתי הוא הגול. כלומר, הם מצפים למשהו. מאוד מוזר הדבר הזה. אם כבר משה בא אל פרו, צריך להגיד לו, השם רוצה שנצא ממצרים להגיע לארץ ישראל. מה אתה עושה? טריקים. שזה איך שלושת ימים במדבר, נסבחה, אז נחזור, כאילו, כן, מה זה הסיפור הזה? אתה עובד עלינו. יש פה איזה רמאות. כן? דבר נוסף, מה שממש לא מובן, מה אכפת לנו מפרעה? כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד למשה, לך אל בני ישראל, תוציא אותם. פרעה עושה בעיות, אני משתיק אותו. יש פה, כן, שתי שאלות. א', למה, אם כבר מדברים איתו, אז למה לרמות אותו? דבר נוסף, למה הוא כזה חשוב? מה? תגיד, הרי מה הקדוש הוא אמר למשה? אני באתי להוציא את ישראל ממצרים, להביא אותם לארץ כנען. לא באתי כשעבדו דרך שלושת ימים במדבר, ברור שזה לא המטרה. ברור? אז למה אתה לא אומר לפרעה, בפרצוף, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. דבר נוסף, למה הוא כזה חשוב, פרעה? אני רוצה קודם כל לענות על השאלה השנייה. התשובה היא שפרעה הוא כזה חשוב. כלומר, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא משקיע, הייתי אומר, השקעה עצומה, כדי להוציא מפרעה מילה אחת, כן. זה המילה שהוא רוצה להוציא מפרעה, שפרעה יגיד אני מסכים. כנראה שפרעה זה האדם. כן, כלומר, גאולת ישראל היא גאולת מצרים, נכון? הרי איך קוראים לאירוע? יציאת מצרים. כלומר, המטרה היא להוציא את מצרים. פרעה הוא הגילוי העליון ביותר של האלוהות בדור שלו. ולכן, בכל מיני צורות של צירופי אותיות והיפוכי אותיות, מה שאתם רוצים, פרעה זה אחד מהצורות של שם הוויה, י' ק' ו' ק'. ובקליפות, כן? אבל זה נמצא שם. ריבונו של עולם מכבד את פרעה. אי אפשר לצאת ממצרים בלי הרשות שלו. זה נגד דרך ארץ. וזה כלל גדול, אנחנו רואים לאורך כל הדורות, שכל פעם שצריך לצאת מגלות, צריך לקבל את הרשות של מישהו. ואנחנו רואים שזה דבר עקבי, כולל בדור שלנו, קיבלנו רשות מן האום. מה? יתקיב אפקה? לא יודע בדיוק, יש כל מיני אופנים, איך שהמקובלים פה מחפשים את ה... בחילופי אותיות, איך זה מגיע בסוף לזה. כן. מה? חשוב. מה חשוב בפרעה? פרעה הוא האישור, שפרעה יגיד אני מסכים שתצאו. למה? כי פרעה זה האדם. והגאולה של מצרים זה גאולת האדם, לא רק גאולת ישראל. לכן הוא צריך להיות שותף למעשה. כי המטרה זה וידעו מצרים כי אני השם. כן, זה בדיוק זה. לא, לא הקדוש ברוך הוא, ישראל צריכים אישור מפרעה. אני אסביר את זה. מה? לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים בנושא הזה, למדנו כך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נכון? ברא את העולם כדי לברוא בסופו של דבר את האדם, נכון? וכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא סידר שהתרבות האנושית תתקדם ותופיע בצורה של אומות, נכון? הגדולה באומות מצרים. מצרים זה הצלחה של הבריאה. פרעה ראש מצרים, הוא מצרים. אם כן, פרעה זה הנברא האולטימטיבי, פר אקסלנס, כמו שאומרים בערבית, סליחה. זאת אומרת, הוא האדם, מי שהקדוש ברוך הוא יש לו דיאלוג איתו. מה עם ישראל? ישראל הם עבדים. הם בלועים בתוך מצרים, כעובר במעי אמו. אומר המהר"ל. מאיפה המהר"ל לקח את זה? מפסוק מפורש. בפרשת ויתחנן. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי מוציא מישהו מקרבו של מישהו? בלידה. אם כן, האימא שלנו, מצרים. כן? זה היידי שממה. זה מצרים. כן? יצאנו משם. אז בינתיים אנחנו היינו עדיין בפנים. אז עם מי הקדוש ברוך הוא ידבר? מי הבן שיח של ריבונו של עולם? פרעה. נכנסנו לשם בתור זה רק קטן כזה, ביצית מופרט. מה? ממש תמה, זה נכון, ממש תמה. זה מאוד מוצלח, זה עוצמת החיים היותר גדולה, וכהני מצרים יודעים את האמת. כן, זה אנחנו רואים גם ברמב״ם, שכהני מצרים ידעו את אמונת הייחוד. והם טענו שהאופן האולטימטיבי של גילוי אור אינסוף בעולם זה דרך מצרים. לא עולה על הדעת שזה דרך מצרים. עכשיו, זה שיש כל מיני אלים ועבודה זרה, זה התרבות של, של אותם הימים, זה, זה, הייתי אומר, זה ויתור לעממיות. מה את רוצה להגיד שם? במידה מסוים, ודאי, הרי מה שקרה כבוד, כבוד מלכות, נכון. זאת אומרת, לכן יש גם ברכה, יש הלכה, שכשרואים אחד ממלכי הגויים, צריך לברך, יש ברכה. מובד בשולחן ערוך. ולא עוד, אלא שיש מצווה לרוץ לקראתו. כן, למה? כי יש שם השכינה ששורה דרך האומות. זה לא במקרה, מה? בוודאי, גם שונאי ישראל. עובדה, פרעה, זה לא שונאי ישראל. עכשיו, זה, וזה אומר, אבו זהירים, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, אבו זהירים בכבודה של מלכות. כלומר, לא, סליחה, אבו מתפלל בשלומה של מלכות. גם יעקב אמר לעשיו, ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. זאת אומרת שיש נקודה אלוהית שנמצאת בתוך עשיו, בתוך אדום, והיא צריכה ריצוי. כן, זה, זה מה שכתוב. אז גם בצל פרעה זה נמצא, ברור. אלא מה, יש עניין להוציא משם משהו. אבל זה לא בכדי, זה לא, זה לא דבר קטן, זה שהמלכות נמצאת בעולם אצל אדום ואצל פרעה וכו'. זה נקרא ארבע מלכויות. המלכויות זה מלכויות של הקדוש ברוך הוא. דרך מצרים, דרך בבל, דרך כל הדברים האלה. טוב. בואי נבדוק. שאלה, השאלה היא יפה. אני חוזר על השאלה. האם המטרה של יציאת מצרים זה שכולם ידעו שישראל בחוד או מה? נכון? עד כאן השאלה. אני מציע שנסתכל בתורה. נא לעיין בבקשה בפרק זין, בפסוק ה'. פרק זין, פסוק ה'. וידעו מצרים כי אני השם. בנתותי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. אז מי המטרה?
מצרים.
כלומר, אם אני, מה? אני עוד לא יודע, אני בינתיים, לא, כתוב והוצאתי את בני ישראל מתוכם. לא כתוב שהם ידעו את השם. נו. המטרה של יציאת מצרים זה להגיע לארץ ישראל. מי אמר שזה לדעת את השם? לא כתוב. מי צריך לדעת את השם בסוף הסיפור הזה? לכאורה מצרים. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים, אם אנחנו מסכמים את הסיפור של מבראשית עד מכת בכורות, אני אעשה עכשיו סיכום קצר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי לברוא את האומות, ובדור מן הדורות הקדוש ברוך הוא החליט להתגלות אל אחת האומות, והיא מצרים. יפה. כלומר, מצרים הייתה הראשונה מבין האומות שזכתה להתגלות השם. עכשיו תגידו, אני ממציא דברים. זה כתוב, וידעו מצרים כי אני השם. מה? נכון. עד שהוא לא נגלה. והמטרה זה שהם ידעו. שמה, שמשה מה? עד אז, כן. עכשיו, כי הם צריכים לדעת שאני השם ותותי את ידי על מצרים. זאת אומרת שאני בסופו של דבר פוסל את מצרים ומעדיף את ישראל. אבל בינתיים ההתגלות היא אל פרעה ואל מצרים, לא אל בני ישראל. מה? זה מה שכתוב. כפרטים, לא כאומות. מה? איפה? מתי? מתי כן? מתי השם נגלה לישראל? כן, נכון? מה הוא אומר בהר סיני? אנוכי, השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, בני ישראל לא ידעו מי יוציא אותם ממצרים. עד שהשם אמר להם זה אני. נכון? מסורת זה עוד לא ידיעה. כלומר, זה כמו שאומרים, אני יודע שיש מישהו מאחורי הקיר. זה לא נקרא שאני מכיר אותו. עד שאני אפגש איתו.
אבל ידעו את השם של השם.
הם ידעו את השם שלו, כן? ההוא שמאחורי הקיר קוראים לו כך. אני לא מכירים אותו.
הם ידעו את הכוח שלו, את העוצמה שלו, זו הכוונה?
יש לדעת את ולהכיר את. לדעת בעברית מקראית זה היכרות. כן? ברור. זה לא אינפורמציה. טוב, אז בקיצור, כן, בבקשה. יפה, נכון, 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 נכון. מתי זה יקרה? בהר סיני, נכון? תסתכל. בפרק ו' פסוק ז', ולקחתי אתכם לעם, והייתי לכם אלוהי וידעתם, כי אני השם, אלוהי אתכם, מוציא אתכם מתחת ציון מצרים. אז מתי תדעו את זה? כשאקח אתכם לעם, נכון? זה אחרי וגאלתי אתכם מזרוע נטויה. כלומר, האומה הראשונה שידעה את השם זה מצרים, האומה השנייה היא ישראל. אגב, זה טוב מאוד, מישהו חטף את המכה הראשונה. כי הרי 10 מכות זה התגלות עצומה, אבל אישר היה לעמוד בזה. מכל מיני סיבות, 10 המכות הפכו להיות 10 הדיברות. יש יחס בין הדיברות למכות, אני צריך ללמוד את זה. אבל זה ברור שכן, שאל תזלזלו במצרים. אגב, התורה בעצמה אמרה את זה. לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו. מה זה? גר היית בארצו. אתה מבין מה שזה אומר? זה בער, אל תתאהב גרמני, כי סך הכל הוא טיפל בך, נתן לך מה לאכול שם באושוויץ, נכון? זה בערך מה שכתוב. לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו. זה אומר שבמצרים משהו נוצר. אנחנו בעצם נוצרנו מכוחה של מצרים. אנחנו אפשר לומר המצרים האחרונים בהיסטוריה. ולכן הקדוש ברוך הוא כשהוא שולח את משה לפרעה, זאת שליחות רצינית, זה לא דבר פשוט. לכן קודם כל, מכאן אנחנו מבינים למה זה חשוב לקבל רשות מפרעה. פרעה צריך להיות שותף למהלך. בכל מלוא מובן המילה, אם לא, אפשר לומר שיציאת מצרים היא כישלון. אתם יוצאים כגנבים בלילה, לא אכפת לכם ממצרים, זה מה, זה לא עזרתם כלום לאנושות. דבר נוסף, מה? אני עוד לא יודע. אני עוד לא קראתי. כשאני אגיע לזה, אני אדון בזה. בסדר? עכשיו, דבר נוסף, ודאי שלא ניתן לו הבחירה, כן, בינינו. כן. כן, במקום. מה? לא. לא, לא ראו. הם שתו מים. אז זה לא נגע להם. זה כמו שאני רואה ששני אנשים, יש להם שיחה מאוד ערה. אני לא שותף לשיחה. אז אני רואה שיש קורה במשהו, אבל אני לא בעניין. זה לא נועד לי. עכשיו, אני רוצה כאן... מה?
גם אם משה משקר לו, זה לא כמו גנבים, זה לא מנבדת.
לכן פה השאלה הראשונה ששאלנו, למה לשקר לו? נכון? זאת שאלה מאוד מאוד רצינית. אני רוצה רק להתחיל את התשובה. יש במסכת כתובות... סדרה של הנחיות כיצד להתנהג בגלות. קוראים לזה שבועות. נכון? הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל ואת אומות העולם מספר שבועות. למה צריך להשביע שבועות? כי כדי שהגלות תחזיק מעמד, כל זמן שיש לגלות תפקיד, יש כמה כללים שצריך לכבד. למשל, אחד מהם, לא למרוד באומות העולם. אתה יושב אצל הגויים, אם אתה תתחיל למרוד בגויים, אז לא תהיה גלות. כן? אז לכן הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא ימרדו בגויים. יש בהתחלה שבוע אחת, אחר גמרא מביאה 3 שבועות, יש מדרש מדבר על 4 שבועות, בסוף הגמרא מדברת על 6 שבועות. 6 שבועות שהם הסעיפים של חוזה הגלות. כן? אחת השבועות שלא לגלות את הסוד לאומות העולם. יש איזה סוד שאסור לגלות. מה אסור לגלות? אומר רש"י, סוד, לא זה התוספות אומרים את זה, סוד טעמי תורה. כלומר, אסור לגלות לגויים את הסיבה האמיתית של המצוות. מעניין, למה אסור? ומה זה קשור לזה, לאפשרות קיומה של הגלות? פשוט מאוד. אתה מוזמן אצל הגוי, אומר לך, או יהודי יקר, איזה יופי שבאת אליי, בוא תשתה יין, אני הכנתי. אומר היהודי, לא, לא יכול. מה הסיבה האמיתית? מה אומרת הגמרא? למה אסור לשתות את היין של הגוי? כדי לא להתחתן עם הבת שלו. אז הוא אומר, אתה תגיד, הוא אומר, למה אתה לא שותה? אני לא רוצה להתחתן עם הבת שלך. יאמר הגוי, רגע, אז מה אתה עושה בארץ שלי? תחזור לארץ שלך. הגלות בלתי אפשרית במצב כזה. אז מה אומרים לגוי? זה מסיבות דתיות, מטעמי דת. אני לא יכול לשתות. טעמי דת, זה, כולם מכבדים את זה. זה כמו שאחד יש לו סכרת, אז הוא לא יכול לקחת משהו מתוק. אני זקוק לאינסולין, אתם מבינים? זה, זה, זה. המחלה שלי זה שאני דתי. יש לי דת, אז אני לא יכול, כן? טוב, אנחנו מכבדים, אנחנו לא נכשיל אותך וכו'. כלומר, יש איזשהו שקר. מה? לא, זה לא יעזור כלום. לא עוזר. אתה קורא מה שאתה רוצה לקרוא. יש קריאה סלקטיבית, מה שנקרא. אז זאת אומרת שאצל הגויים, התורה נתנה לנו הנחיה לשקר להם. לספר להם שאנחנו דת. וזה באמת האופן של התפקוד שלנו בגלות. אם אתה אומר שאתה אומה, יש התנגשות. כשבא משה, תמיד משה צריך להגיד לפרעה, אני באתי להגיד לך שאנחנו האומה היריבה שלך. כלומר, אתה, לא רק שאתה תשחרר אותנו, אנחנו נכבוש את ארץ כנען, ואנחנו נהיה הממלכה האלטרנטיבית. כלומר, מצרים תלך פייפן, כי אנחנו הופכים להיות האימפריה החשובה בעולם. זה דבר שפשוט פרעה לא יכול לקלוט. לכן מדברים איתו בשפה הדתית קודם. טוב, עד כאן להיום.